עכשיו בדיגיטל של 103 FM. היינו שם עם איתן כבל וברק סרי.
שלום לך חברי איתן כבל, והיום אנחנו עוסקים בחייה ומותה של מפלגת מרץ, שבבחירות האחרונות לא עברה את אחוז החסימה והצטרפה לעוד מפלגות ותיקות שכבר לא יהיה להם ייצוג בכנסת החדשה. וכשאני מדבר על מרץ, אני מדבר על שני טעמים ענקים. הענקים של מרץ זה שולמית שולה אלוני ויוסי שריד, אבל מי שהתחילה את רץ המקורית שקדמה למרץ, שאחרי זה התחברה עם הפעם ושינוי, הייתה שולמית אלוני, הכהנת הגדולה של זכויות האדם. שולמית אלוני, סתם לסבר את האוזן ככה באיזה קוריוז קטן, היא נולדה כשולמית אלוני, נולדה בפולין. לשני הוריה, ממוצאה ממשפחות רבנים, שזה דבר מדהים, כי אם היה מישהו שהוא נלחם בממסד הרבני, שעורר את כל האנטגוניזם נגד הממסד הרבני, שהיה באמת נלחם ברב עובדי יוסף וברבנים אחרים ובמפלגות החרדיות, הייתה שולמית אלוני, שאמרה לימים שההחלטה של הוריה ובעצם בכלל קיומה היה בכך שהוריה מרדו במשפחות הרבניות שלהם ו ועלו לארץ ישראל. הוריה כמובן לא המשיכו את המסורת הרבנית, היו אנשי צווארון כחול, בעלי תודעה ציונית סוציאלית, והיא בשנת 1959 מצטרפת למפאי. ב-1965, כדי שלא תעבור לרפי השנואה, מבטיחים לה את המקום 42 במפלגת העבודה, ואז היא נקלעת לאימות, איך אומרים, בפוליטיקה, באמת, הכל אישי, הכל אישי, הכל
כמו
אישי.
כמו בקוזה נוסטרה, אח שלי.
בדיוק.
זה שום דבר. שום דבר לא אישי,
הכל אישי. היא נקלעת למאבק עם המנהיגה המיתולוגית של מפלגת העבודה, גולדה מאיר, שהיא טענה לימים שהיא קינה בה כי יפה. גולדה נראתה כמו סבתא מאז שהיא נולדה בערך, ושולמית אלוני הייתה אז ככה, הייתה גם מגיעה לכנסת עם ללא שרבולים, הופעות צעירות, ככה.
בוא נאמר, ברק, שאני הספקתי להכיר את שולה, אני רוצה לומר לך קודם כל, באמת, אני הקשבתי לאינסרטים שחלק מהם גם נשמיע במהלך התוכנית הזו, כבר לא מייצרים כאלה. זאת אומרת, גם עומד מולך יריב, נניח שאינך מסכים עם אף מילה שהוא אומר, אינך יכול שלא בסוף דבריו לקוד קידה. זאת אומרת, היא נותנת את התחושה הזו, עדיין, אני הקשבתי לה, כל פעם הייתה לי צמרמורת. לא בלי קשר עם אני, איזה עומק היא הייתה, דרך אגב, אפרופו, בת למשפחת רבנים. היא ידעה הלוחס, וידעה את התורה ואת התנך, יותר טוב מרבים וטובים מחבריה לספסל החרדים.
נכון. כשדיברנו, וכשדיברנו על המאבק האישי, היצרי, הנשי, מה שאתה רוצה.
בינה לבין גולדה.
בינה לבין גולדה, שלא רצתה אותה במפלגה, וכמעט עשתה הכל כדי להוציא אותה במפלגה.
ושאני לא אספר בכל עכשיו כאן, מה סיפרה שולה על גולדה, זה מי שרוצה שייכנס לגוגל ויקרא. אנחנו מעדיפים לא לומר זאת בתוכנית שלנו.
כאם לשלושה בנים ששניים מהם משרתים בצבא. אינני מאמינה לכם. אינני מאמינה לדבריכם, אינני מאמינה לשיפוטכם, אינני מאמינה לכושר המחשבה והתכנון שלכם. משעה ששרה הבושה, משעה שאין נטילת אחריות, משעה שהרסתם מושגים של שכר ועונש, משעה שגיליתם כי אתם פועלים לפי דחפים אמוציונליים אישיים בלבד, וכי מדבקות בכיסא ישחרר רק המוות, אינני מאמינה לכם. אינני מאמינה בכם. אנשים הסבורים שבלעדיהם אי אפשר הם המסוכנים שבשליטים.
מדהים. זאת אומרת, אם אנחנו לא מכירים את הקונטקסט של הזמן והמקום שהדברים האלה נאמרו, זה אם אתה מעביר את זה כחוט, כאילו דבר לא השתנה מהפוליטיקה של אז, אל הפוליטיקה של היום בכל הנוגע ללקיחת אחריות, ואתה יודע, פוליטיקה נשארה. אותו דבר.
וכאן היו שני דברים. קודם כל המאבק הישיר שבאמת דחף את שולמית אלוני אל מחוץ למפלגת העבודה, ומהבחינה הזאת זה לא רק היה המאבק היצרי מול גולדה מאיר, זה היה מרידה, מרד שלה במפלגה הוותיקה, מסואבת, המרובת תככים, תרבות הג'ובים שפשטה עוד לפני המהפך במפלגת העבודה, ובאמת היא בשנת 1973, לאחר, ממש ככה, לאחר המלחמה, יש בחירות, היא מקימה מפלגה.
רץ.
עומדת בראש מפלגת רץ, שהיה משהו חדשני.
זכויות האזרח.
זכויות האזרח.
דבר שלא היה...
בדיוק, כן. זה דבר שלא היה קיים. כן.
לא היה בשיח
ישראל
בכלל.
ישראל השמרנית, הצבאית, שלא קיצה את זכויות הזה, הקולקטיב יותר חשוב. בא שולמית, אומר לו, סליחה, יש בני אדם, יש זכויות אזרח, יש מיעוטים, יש להטאבים, כל אלה, אני אהיה נושא דברה מקימה מפלגה, וזוכה בשלושה מנדטים, שזה הישג אדיר. אדיר.
עכשיו, אומר לך יותר מזה, גם כשאתה מקשיב לאינסרט ששמענו שוב, העניין שבו היא מנסה להציב סטנדרטים חדשים בתוך המערכות הפוליטיות, כפי שאתה בדיוק אמרת. נכון, היה מאבק יצרי עצום בינה לבין גולדה, אפילו אני כילד זוכר את זה, כי איש צעיר יותר, נכון, כבר לא כילד כל כך, ויחד עם זאת, היא מביאה איתה בשורה. זאת אומרת, עכשיו, אני שם דגש על זה, כי כשאתה מסתכל על מרץ ההיא, איפה היא התחילה, מה הם היו הנושאים המרכזיים אותם היא הובילה, ומה הם הנושאים שמרץ היום עוסקת בהם, נכון שיש המשכיות, אבל זה כבר לא אותה רץ, זאת אומרת ששולה הקימה, שבאמת הנושא המרכזי היה זכויות האזרח. האזרח,
אבל היא באמת הייתה נוף חריג בפוליטיקה. נוף חריג, הפוליטיקה אז נשלטה בידי הגברים, קודם כל גברים, וגברדיה ותיקה, וכמובן בדגש על קציני צבא, ואנשים שקידשו את
הכוח,
וכאן מגיעה אישה אחרת, פורצת דרך, מדברת על דברים שהיום נראים לנו, אתה יודע,
טריוויאליים,
אז זה היה דברים שאף אחד לא העלה, לא דיבר עליהם, לא העז לדבר, ומהבחינה הזאת, אבל תראה, גם למרות ההישג האדיר, בישראל של אז, של אחרי מלחמת יום כיפור, בכל זאת היה כאן, לא היה פלח גדול שהלך ונהה אחרי הרעיונות האלה, אבל היא בהחלט הביאה הישג מצוין של שלושה מנדטים.
בדיוק מהמקום בו אתה אומר לי עכשיו, ההישג שלה מקבל משנה תוקף של הישג גדול, כיוון שהנושאים המרכזיים שעמדו על סדר היום אז, היו נושאים בכלל צבאיים מדיניים לחלוטין.
נכון, נכון.
הנושאים של זכויות אזרח, לא היו קיימים
בשיח. לא היו, ומהבחינה הזאת זה מקום שישמר לה כמי שבאמת בא כאמור ממשפחות שבמקור היו בכלל במשפחות רבנים והגיע עד לקצה השני, אבל עכשיו ברשותך
דלג עכשיו קפיצה גדולה ב-92.
זה היה רץ. שולמית אלוני הייתה מאוד מאוד בוטה, היא הייתה, היה לה לשון
חדה. מושחזת.
מושחזת, יש שגידו, משתלחת, כי היא באמת, באמת תקפה, ולזכותה יאמר, היא הלכה לחזקים ביותר.
בטח.
הלכה לחזקים
לא
ביותר.
לא התעסקה עם חלשים.
ובוא תשמע משהו מעניין. היא הרי גם הייתה אשת שלום. בשנת 78, לאחר שסעדת נוחץ בישראל, ובגין שדיברו עליו כנץ מדיני, ואיש יוביל למלחמות, ואיש יוביל את ישראל לפתאום במדיניות לוחמנית, מתחיל לדבר שלום עם האויבת הגדולה ביותר,
מצרים.
מצרים. ודווקא לאחר, באמת, תחילת תהליך השלום, תשמע מה שולמית אלוני אומרת על ראש הממשלה דאז, מנחם בגין. בגין.
הדימוי למה שקרה באיטליה, ואיך עלתה התנועה הפשיסטית באיטליה, כל כך מגבילה, שכשאני קורא קטעים מנאומי מוסוליני באספות בחירות, רק מוציאה את המילה איטליה ופשיזם. ואומרת במקום זה את שמו של בגין, אני לא צריכה להגיד שם, אנשים מכירים ואומרים זה אמר בגין או זה אמר גאולה כהן.
היא לא אהבה בלשון המעטה את מנחם בגין.
אבל אתה יודע, זה מפתיע.
נכון.
כי מנחם בגין, בניגוד לכל מה שדובר עליו, בניגוד לכל ההפחדות שהיו, אנחנו זוכרים את הפנים ודיברנו להם על הפנים הנפולות של חיים יבין באותו ערב למהפך.
נכון.
וכולם ניבו אז קטסטרופה, מלחמות, נגד כל העולם הערבי.
כל מה שאתה...
מתחיל להוביל תהליך שלום מטורף.
יחד עם זאת,
פורץ דרך.
יחד עם זאת, בסוף גם היא פוליטיקאית.
כן.
בסוף, אתה יודע, אנחנו יודעים לתת ציונים, ולה צריך לתת ציונים לשבח מפה. היא בפנתיאון, לפחות מבחינתי, בעניינים בעולם הפוליטי שלנו. אבל את שמה, לכולנו יש יצרים, לכולנו יש אהבות, לכולנו יש סנאות, והיא גם ידעה לסנוע.
ידעה לסנוע מאוד, מאוד, מאוד.
היא ידעה לסנוע.
חבל שאי אפשר לשאול את יוסי שריד, זיכרונו לברכה, מה זה לדעת לסנוע?
היא ידעה לסנוע את חבריה מחוץ למרץ, וגם בתוך מרץ.
בוא נקפוץ לדרמה הגדולה, לימים הגדולים של מרץ, וצריך להזכיר, שולמית אלוני עמדה בראש רץ, והיה אז איחוד עם הפעם, ושינוי למפלגה שהייתה ראשי התיבות של שלוש המפלגות האלה. מרץ, מרץ בשנת 92, מתמודדת וזוכה בהישג מדהים.
יוצא דופן.
אין, אי אפשר אפילו
להגיד. ואתה יודע גם בין היתר למה.
מפלגת שמאל שמקבלת 12 מנדטים.
קרה מהפך, ואני זוכר את המילה הזו מהפך מלפני 15 שנה, והיא כמו צלקת בליבי. להקים את מרץ זה לא היה קל, שלוש מפלגות נפרדות, אני נלחמתי למען זה, זה הצליח, בבחירות הבאות אנחנו מכפילים את כוחנו.
הרי מה קרה שם? מאיפה פתאום 12? מה זה, מיליון סינים? תומכי מרכז שמאל גלשו מהערים והגיעו? לא. מה שקרה אז, העבודה לקחה ימינה. העבודה בראשות רבין, זיכרון לברכה, לקחה ימינה, הביאה קולות מהימין, ומרץ לקחה את השוליים השמאליים של מפלגת העבודה, ובעצם יצרה את אותו מונסטר במרכאות, שהחלום שלנו הוא תמיד לחזור לימים הגדולים האלה, העבודה 44 מנדטים, מרץ 12 מנדטים. זאת אומרת, אתה ואני יושבים פה היום,
ואני זוכר, ממש זוכר את זה, את הריקודים, ושמענו כאן את הקולות של אמנון רובינשטיין, ושל יוסי שריד, מדברים וחוגגים את הניצחון המדהים, ומנביעים, חבר'ה, רק התחלנו, בבחירות הבאות אנחנו מכפילים את הכוח, אנחנו 25 מנדטים.
כשהם חגגו שם, אני חגגתי במלון דן, יפה, עם רבין, זכרונו לברכה.
הם רק לא ידעו, איתן, ואנחנו הרי סוחרים את העסק אחורה, הם לא ידעו שהם הגיעו לסי, ומכאן למרות שהם שותפים קואליציונים אולי
בחירים, הכי בכירים היו
הכי
שם.
בכירים בממשלתו של יצחק הטבעים, רבין כן. הם לא יודעים שכאן נזרעו זרעי הפורענות באותו ניצחון
ומשם מתחילה
הירידה. שולמית אלוני לכל מצלות מחנה המרכז שמאל המנצח הגדול מתמנה לתפקיד שרת החינוך לכל המצלות של האוהדים, והנה ממשנו את החלום, היא תממש את כל האג'נדות ואת כל מה שרצינו כל השנים, לקחת המדינה הזאת לפסים הנכונים, לפסים של חינוך
מה שחלמנו והתוונו כל השנים, החלום מתגשם,
ואז מתחיל המשבר הגדול.
בדיוק, זאת אומרת, את יודעת, כל אחד יסתכל על המשבר מנקודת המבט שלו. בעצם מתחיל סיפור אוסלו, אוקיי? יש ממשלה, לא פשוט להעביר את זה בתוך הממשלה, וכישס מציבה כל מיני תנאים עד היום, וכבר עסקנו בזה, אתה ואני, כשדיברנו על שס, מה היה מקומה של שס בעברת אוסלו, ולא נפתח את זה. בשורה התחתונה, היה ברור שכדי להעביר את אוסלו, צריך שקט, צריך שקט בתוך הממשלה.
ורבין צריך, ורבין צריך את
הקולות של שס. פשוט מאוד, פוליטיקה הכי פשוטה.
ואז מה קרה?
ואז בעצם עושים הצרכה. וההצרכה הזו הייתה נכונה לאותו רגע, אבל היא הייתה ההתחלה של הסוף.
למה ההתחלה של הסוף?
אני אגיד לך למה, כיוון ש שולה, בעצם שהייתה האישה החזקה, האישה שהנהיגה את מרץ, כופפה למען האינטרס
הצרכים המקום, של
יצחק רבין באותו זמן, והיא מוצאת מתוך משרד החינוך, אמנון רובינשטיין נכנס לתפקיד שר החינוך, והיא מקבלת את תיק התקשורת.
אמנון רובינשטיין כמו זכרי, הרבה כן, פחות פורץ דרך, כן. יותר פוליטיקאי, קונבנציונלי, ברוח התקופה,
נכון.
פחות ככה בוטה, לגמרי. פחות ככה מדבר לקהל,
לא של שולה. מרץ. יש לו את הזכויות הגדולות.
כן, אבל זה ממש, ממש, הוא הרבה יותר ממסדי.
לגמרי.
פחות נגד הממסד. וכאן אתה אומר, זו הנקודה, החילופים האלה שרבין היה חייב אותם כדי לקרוץ לשס, וכדי להמשיך את השותפות איתה, כדי להעביר את הסכמי אוסלו. כאן אתה אומר, זו הייתה הנקודה שהתחילה ההידרדרות.
יפה, ותוסיף לזה את העובדה, שבבחירות שאחרי רצח רבין זיכרונו לברכה, הבחירות שפרס כבר מוביל, מרץ מקבלת חלק מהגל ההדף הגדול גדול שנופל גם על העבודה, לא רק בגלל הבחירות הישירות. אני רוצה להזכיר פעם ראשונה שפרס מתמודד מול נתניהו בזמנו, ואוסלו אצל חלקים לא קטנים בציבור, לא רק בגוש של, שלנו, של הימין, אלא גם אצלנו בחלקים ממנו, לא מרוצים מהמהלכים של אוסלו, ובעצם כל הגוש נחלש, העבודה נחלשת. זה משפיע באופן אוטומט גם על מרץ, כיוון שהעבודה כבר לא לוקחת קולות יותר מהימין. הציבור הישראלי גם כן כבר הרבה יותר חכם, מצביע לראש הממשלה על פי רצונו ושאיפותיו, אבל הוא כבר מצביע למפלגות נוספות שגם קמו באותו הזמן, והחיתוך מתחיל.
בוא נעבור למנהיג מיתולוגי אחר של מרץ, באמת מנהיג פורץ דרך עם לשון לא פחות רעותה, אגב היה גם ביניהם דם רע, אולי בגלל שבאמת מדובר בשני אנשים מאוד מאוד חכמים,
דומים גם, מאוד,
מאוד
דומים,
ורבלי, מאוד יצריים, מאוד פוליטי, מאוד ככה, הייתה שם, אי אפשר להגדיר את זה מילה אחרת, תיעוב הדדי. אני מדבר על כמובן שולמית אלוני ויוסי שרי.
בוא נגיד את זה ככה, אם יורשה לי, היה את הריב הגדול פרס רבין.
נכון, והריב הקטן.
והריב הקטן.
בדיוק, הריב הקטן בין השניים האלה. ויוסי שריד הוא ממשיך הדרך, הוא היורש, הוא זה שנכנס למורת רוחה, נכנס לנעליה. יוסי שריד, שגם הוא התחיל במפלגת העבודה, נסע 3 שנים
לצפון.
לצפון, לקריית שמונה, גר שם, מתפתח, חזר, ואז גם הוא פורש מפלגת העבודה, מצטרף.
ואז מתמודד.
מתמודד מול המנהיגה המיתולוגית, מול המלכה האם של מפלגות
ומנצח.
השמאל.
ומנצח.
על איזה הדחה מדובר? של שולמית אלוני מרשות התנועה?
איש לא הדיח אותה, היא החליטה בעצמה להודיע שהיא לא מתמודדת.
פחדה להתמודד, היא פחדה מאימות איתך?
זה באמת, אני נמנעתי מלהגיב על דבריה של שולמית אלוני, לבד מהבעת צער על כך שהיא החליטה מה שהיא החליטה. אני חושב שיש לה תרומה לתרום, ואנחנו צריכים לחפש דרך כדי שהתרומה הזו תוכל לבוא לידי ביטוי. אבל את השאלה הזו אתה צריך להפנות לשולמית אלוני.
אפשר לטעות בקור שנושב מכיוון יוסי שריד באינסרט הזה לכיוון של עמית אלוני. הוא לא יגיב על מה שהיא אמרה, צריך לשאול אותה. אנחנו מקווה שהתרומה שלה, תבוא לי לדבר, אם זה היה תלוי בו, שתשב בבית ותשרוד.
שני דברים אני רוצה לומר. א', היא לא התמודדה, צריך להגיד, היא לא התמודדה, אבל גם המיקרופון לדעתי קפה. זאת אומרת, מהבל הפה עקר שיצא ממנו.
לא צריך, אתה יודע, לפעמים לא צריך להשמיע גידופים של אחד נגד השני, מספיק
אינטונציה,
אינסרט
אינטונציה.
כזה כדי להבין כמה קור ניקור, אין לי כבר אפילו תאוב, היה בין השניים האלה. אז כאמור שולמית אלוני התמודדה, ולנעליה נכנס יוסי שריד, ויוסי שריד זה פרסונה ידועה, מוכרת.
ולמרות הכל, איש, ולמרות הכל ברק.
עם פרופיל תקשורתי מאוד עצום, מאוד גבוה. מאוד גבוה.
מהנועמים הכי גדולים שקמו.
שמעתי את יוסי שריד מספר, הוא כל יום שבת בבוקר היה מצליח להכניס ידיעות. כל שבת בבוקר זה פותח את הרדיו, אז כל המדינה, מי
ש... הוא ושבח וייס.
והיית שומע, יוסי שריד אמר כך, יוסי שריד תקף כך. הוא הבין תקשורת, הוא היה דובר, הוא היה קרוב לעיתונאים, הוא היה חבר של עיתונאים. הוא ידע שבשבת בבוקר זה בוקר של מלפפונים. אין כלום, הרדיו משווע לידיעות. ואז הוא היה מעביר באופן קבוע לרדיו את ההתייחסויות שלו בענייני היום. יוסי שריד אומר ככה ותוקף ככה ואומר זה, והוא היה מקבל מ-9 בבוקר, 8-9 ביום שבת, ועד
יום ראשון. שבת,
היה מקבל את ה... זה, וככה הוא היה, ידע מאוד לעבוד עם תקשורת, היה מאוד אהב את התקשורת, היה ורבלי, הייתה לו עברית ברמה מאוד 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 גבוהה. הוא נכנס לנעליים הגדולות של שולמית אלוני.
אבל בוא נגיד את האמת. בוא, תשמע, יוסי שריד, הכרתי אותו באופן אישי, במידה מסוימת היה שלב שיכולתי לקרוא לו מורי ורבי, אוקיי? וביקרתי אצלו הרבה בבית, וישבתי איתו לשיחות ארוכות, אבל בשורה התחתונה הוא לא הצליח להיכנס לנעליים הגדולות של שולה.
למה?
אני לא בטוח שזה רק באשמתו. זאת אומרת, אתה יודע, בסוף החברה הישראלית השתנתה.
נכון.
למרות חוכמתו כי רבי, הוא ניסה יותר מאשר לחבר את הציבור אליו, הוא ניסה לכפות את דעותיו על
לחנך את הציבור.
תשמע, כשאתה מתחיל להסתכל, נכון, היה אירוע של, כשאמרנו עליו שמתחילה הידרדרות, הידרדרות עם ההצרחה, אבל מי יוסי? העסק מתחיל באמת, כאילו יש את הנפילה הגדולה, ומרץ מתחילה להידרדר עד לימינו אלה, ובשורה התחתונה, הוא היה אורטור גדול.
הוא היה גם שר חינוך.
שר חינוך יוצא מן הכלל.
יוצא מן הכלל במשך שנה.
דרך אגב, אני יכול לספר לך.
הוא עזב, אני לא יודע אם יש את הקטע הזה, אבל אני זוכר שיוסי שריד עזב את משרד החינוך בבכי, אני זוכר את הנאום שלו. נואם ומתחיל לפקוט, ממש מתחיל לפקוט. זה היה מסעת נפש מבחינתו להיות שר חינוך. זה היה מסוס חייו. הוא השקיע, אגב, השקיע מאוד בעיירות הפיתוח.
דרך, אפרופו, סיפור אישי. בזכותו הוצא, אני פניתי אליו, הוא הוציא ספר ממערכת החינוך, זה היה מקראות לכיתה ד', פרופסור סמי שלום שטרית העביר לי את זה, והיה שם את הסיפור על יהדות תימן, יהדות תימן, סיפור שאני אני מצטער שעד היום לא שמרתי את זה, היום ונורא, היום ונורא.
אחד התסכולים הגדולים של שריד, כמו גם תסכולים אחרים של באמת הרבה הרבה מפלגת העבודה, הוא בתקופה שלו כשר חינוך, לקח את עיירות הפיתוח כמשהו שהוא חייב להשקיע ולהרים שם את רמת החינוך וציוני הבגרות ואת ההשקעה בכל מה שקשור לחינוך, והתסכול שלו כמו של הרבה אנשים מהתחום מהמחנה שלך, שבסוף אף אחד לא גמר לו על זה.
ברק.
לא גמר לו, לא בקריית מלאכי ולא בסדרות ולא בקריית שמונה שהוא בילה שם 3 שנים ועבד שם.
ברק.
לא קיבל כלום, להפך. הוא עורר אנטגוניזם בגלל האימותים שלו עם מנהיגי הליכוד, בגלל האימותים שלו עם הרב עובדיה יוסף, עם אנשים שהיו מזוהים עם
המסורת, עם הדת, כן.
הוא לא רק שהוא לא חיבוק, קיבל חיבוק מאותם אנשים שהוא כל כך רצה לקרב אליו, אלא זכה לכילוס.
הוא הפך, אני רוצה להזכיר לך, לפני טיבי הוא היה סמל.
נכון.
לפני טיבי הוא היה סמל של השמאל
הסנוב בישראל. אני לא חושב שהוא נבן מזה, אני חושב שהוא אהב את זה.
אני יודע אם הוא אהב את זה.
לא יודע אם הוא אהב, זה אולי לא מילה, אבל הוא היה... הוא סס אלי קרב.
אלי קרב.
סס אלי קרב. אף אחד לא הרתיע אותו. שום אמירה קשה, שום איומים, שום גידופים. בדיוק כמו שאמרת, יוסי שריד היה סמל לשמאל הקיצוני, לסו-קולד שמאל שלו, נגד המדינה, ונגד מנהיגי המדינה, ונגד מה שקרוב ליהדות. ויוסי שריד לא נבהל.
אבל תן לי להגיד לך מילה. קצת ביקורת. גם זה אפשר היום אצלנו לתת. במידה רבה, יוסי שכח את המפלגה שלו, והוא כל כך היה עסוק בעצמו.
100%.
היה עסוק 100%. בעצמו, הוא קבר את עצמו פוליטית, וקבר תנועה.
איש, אתה יודע, אנחנו מכירים, אנחנו מכירים המון המון פוליטיקאים, אנחנו חיים שנים, אתה כפוליטיקאי, ואני כמי שעובד איתם
לצידם,
שנים.
לצידם, כן.
כולם אוהבים את עצמם. יוסי שריד היה מאוהב בעצמו עדכלות. היה מאוהב בעצמו עדכלות בשכל שלו, בעברית המשובחת.
הוא ידע שהוא חכם.
הוא ידע
שהוא מתעלה מעליהם בכמה רמות, אבל זה גם מה שפגע בו בסוף.
זה מה שפגע, כי בסוף זה נתפס כמו סוג של התנסות, ניקור, ויצר אנטגוניזם קשה, והפך אותו באמת לסמל, כמו שאמרת, שקדם לטיבי וכל אנשים היום.
וזה למרות שעשייה טוב, אתה כל כך צודק. דרך אגב, זה דבר שמתסכל את מרץ עד ימים אלה. מרץ, ובוודאי בתקופה של שריד, עשתה למען הפריפריה יותר מכל מפלגה שהייתה.
יצחק רבין, ממשלת יצחק רבין.
ברור.
הפסיק השקעות ביהודה ושומרון, והסיטה את כל התקציבים.
ברור, אבל עזוב את זה.
ולא קיבלה כלום.
לא, ברור, אני מדבר איתך, מעבר לממשלה הגדולה, רבין וכו', מרץ לקחה על עצמה ממש, ואתה יודע, דוגמה מצוינת שהיה שם חיל חלוץ, זיכרונו לברכה, השכן שלך, מאשקלון, אילן גילון, חברי.
אשדוד, לא
מאשדוד, סליחה, כן, אני מתנצל, נכון. צודק, מאשדוד, אתה צודק. אילן גילון, שאילן עצמו היה מלך. מלך שעסק בעניינים של חברה.
אני רוצה לחזור איתך לפרידה הקשה מנסו שהייתה ליוסי שריד ממשרד החינוך, כאמור משרד שהוא אהב והתחבר ורצה לעשות שם מהפכות. הפרידה הקשה מאוד, אני זוכר את זה, זה עוד מהדהד לי בראש, איך קולו נשבר באותו נאום פרידה.
אתם ראיתם אותי בסיורים שונים, זה קשה לנו, אבל אני צריך לחשוב גם על הילדים האלה, מה אני אומר להם?
מה המסר שאני מוסר להם?
היה מלחמות עולם בינו לבין סגן שר החינוך משולם נהרי, ואז אהוד ברק כראש ממשלה מעדיף, כמו רבין, מעדיף את ש"ס, כי הרי אין הרבה אלטרנטיבות למרץ, אין להם לאן ללכת, ש"ס יכולה ללכת למקומות אחרים, ומאלצים את יוסי שריד לעזוב את מסוס נפחיו ואהבת חייו.
אבל אני רוצה לתקן אותך. כשאני מסתכל על זה היום, כמו הרבה דברים שעשינו גוש מרכז שמאל בהתנהלות שלנו, זו הייתה טעות גדולה. זה חלק מאותם תפיסות הדווקניות של יוסי שריד. בסוף מה קרה? הוא הפקיר את משרד החינוך לידיים של מי שהוא חשב שלא צריך להיות שם. זאת אומרת, אתה יודע, ודרך אגב, כשאתה חושב על הדברים האלה היום בפרספקטיבה של היום, אתה שואל את עצמך, אלוהים, על מה?
אבל זה השמאל, אבל זה התנהגות שכל כך אופיינית לשמאל. אנחנו ננצח, ואנחנו נמשיך, ואנחנו לא נתפשר, ואנחנו נוכל לשלם כל מחיר כדי להישאר בסוף גם נטולי כוח, אולי גם נטולי מפלגה, אבל העיקר שנהיה יפים, צודקים.
אתה יודע איך אני קורא לזה.
אבל בלי כוח.
אני קורא לזה פלסים. אתה יודע מה זה פלסים? אלה שמסתובבים מפלס מים, וכל היום בודקים איפה העינית.
נכון.
ואם היא זזה קצת מהמרכז של המכשיר, אומרים, אוי, שומו שמיים, צריך להתפלג.
בוא נמשיך קדימה. מרץ, כמו שאמרת, מהשיא שלה, של ה-12 מנדטים, מהשיא שלה, מהממשלה שהיא כל כך התאבטה לה ב-1992, הולכת ונחלשת, הולכת ונחלשת, וממשיכה גם עם יושבי ראש, זה עבר לג'ומס, ואחרי זה לתמר זנדברג, ובבחירות לפני האחרונות, ניצן הורוביץ, שאגב, מילה על ניצן הורוביץ, יושב ראש מפלגה, מראשי הקהילה הגאה בישראל, עומד בראש מרץ שמקרטעת מתחת לאחוז החסימה, וכולם מנביעים לה שהנה, זה נגמר.
מתרסקת.
אגב, כמעט כל כן, בחירות, כן. בבחירות האחרונות, אמרו, זה אלה הבחירות האחרונות של מרץ, היא נגמרת. וניצן הורוביץ עומד בראש המפלגה, ומתחיל קמפיין גבל
מטורף.
באמת, מטורף. כן. קמפיין גבל מטורף, חייבים להציל את מרץ, חייבים להציל את מרץ, והמפלגה מסיימת עם הישג מדהים.
של שבעה מנדטים.
של שבעה מנדטים בראשות ניצן הורוביץ, וניצן הורוביץ, אגב, כמו הקולגה שלו, מרב מיכאלי טיפה מתבלבל, וחושב שעכשיו זה רק זה, הוא רק לא מבין שאנשים באמת לא כל כך התחברו לאידיאולוגיה של מרץ, אלא יאמרו, אנחנו חייבים להצביע, כי אם לא, היא לא תעבוד אחוז החסימה, אז תנו נפשנו נתניהו יקבל את ה-61, הם מקבלים את ה-7 מנדטים, ואחרי שנים, כמעט לדעתי 20 שנים, מרץ חוזרת לממשלה בראשות בנט ולפיד, מתמנים שרים עם מרץ, אותה מפלגה שבאמת כבר הוספדה וכבר הייתה על ארז
וי. כבר קברו לה יורצייט.
יפה, ואז הם מקבל 7 מנדטים, ניצן הורוביץ, שר הבריאות, תמר זנדברג, שרה לאיכות הסביבה.
הגנת הסביבה.
חוזרת לשלטון, חוזרת לזה, ואז יש עניין אחד, ניצן הורוביץ, גם כן עניינים אישיים, לא רוצה את, באמת איש אני מאוד מאוד מיודד איתו, את איסאווי פריג', כי איסאווי פריג' היה מאוד מזוהה עם תמר זנדברג, הוא לא רוצה אותו בפרונט של הרביעייה, הוא רוצה
הוא
להרחיק
נכון.
אותו,
לא.
ואז הוא ממנה במינוי אישי, מכל האנשים במדינה, שמאלנים, ערבים, דרוזים, הוא ממנה את רינאוי זובי, חברת כנסת, שאגב, באמת טיפה מודיעין, אם היו בודקים, היו מגלים שהנה יעלה מסע ומתן עם בלד. כן. היא ניהלה מסע ומתן עם בלד על הצטרפות להיות בחברה בבלד.
כן, אבל זה יותר מזה, היא גם אנונימית לעצמה. זאת אומרת, זה לא בדיוק הטיפוס שמוכר.
באמת, בבחירה, אני לא אומר, תראה, אני לא רוצה את רינאוי זובי לשפוט, אישה, אני מכיר אותה, אישה ראויה. שם
צינית, אין ויכוח.
מאוד רצינית. אבל אין שום דבר בינה ובין מרץ. הוא מזיז את איסאווי למקום שישי. הוא מביא, מצניח אותה במינוי אישי שלו למקום רביעי, ושם
נזרעו
זרעי הפורענות. כי רינאוי זובי היא שחקן חופשי, לא חייבת כלום לאף אחד, היא רוצה להיות קונסולית בשנחאי, היא רוצה להצביע על פי צו מצפונה, היא מתחילה לתרום תרומה משמעותית מאוד לאירוע הקואליציה השבירה, הפריחה החלשה של בנט ולפיד.
וזה מצטרף ברשותך, אנחנו כבר פה, כבר היינו פה, אנחנו מכירים את הדברים מקרוב. דרך אגב, הקרבה של איסאווי פריג', חברי שהייתה לי זכות ממש מתחילת הקריירה שלו להיות צמוד אליו, הוא יותר קרוב לזהבה גלאון, זאת אומרת שם זה
חבר,
כי הוא
גם, זה בת, גם הייתה הסיבה נכון, שהרחיקו
נכון,
אותו.
היא בת בריתו.
היא בת בריתו, בריתו של זהבה, היא חברה, הם עבדו אותו
ביחד. בן בריתה של זהבה גלאון.
וזו הסיבה שגם תמר זנדברג, שמתיעבה את זהבה גלאון, וגם ניצן הורוביץ, שהיה הריב של זהבה גלאון, רצו להרחיק
כן,
אותו.
נכון, עכשיו.
ואז הם שמו את רינאו זובי, ורינאו זובי, כמו סילמן, היו השתיים מהקואליציה, הוציאו את הלבנה, ממש לבנה מהקיר גם ככה רעוע, החלש, אגב, הפריך, והביאו להפלת הממשלה.
ברק, קודם כל זה בכמה רמות. נכון שניצן רואה את עצמו כשר בריאות שעוד לא היה לפניו, התחושה הציבורית היא לא בדיוק התחברה לזה, ואני רוצה להזכיר, כאן יש מי שאחר כך יגיד שאני טועה ויתקוף אותי על זה, אבל כן, חלקים מאלה שהם מתנגדי החיסונים, הם היו מצביעי מרץ קלאסיים, והם מצאו את עצמם.
אתה יודע, יש הרבה טענות על זה שגם לפיד וגם בנט לא עסקו פוליטיקה, כי כשאתה נכנס לתפקיד בית ראש ממשלה ואתה עסוק ונוסע לוושינגטון ומתווך בין אוקראינה לרוסיה, אתה שוכח את הפוליטיקה. אמרה לי רינאו זובי, אתה יודע, הוא לא מחזיר לי טלפונים, אני ממורמרת, אף אחד לא מדבר איתי, מתנשאים עליי. היא הייתה חברה של ינון אזולאי משס, היא מצאה שפה משותפת עם ח"כים חרדים שהיא הייתה איתם ביחסים מצוינים. היא אמרה לי, תקשיב, אני מנסה לדבר איתו. סיפרה לי עוד לפני הפרישה, אני מנסה לדבר איתו, אני משאירה הודעה ללשכה, הוא לא חוזר אליי בכלל. המינוי אישי של הורוביץ. היא בין אלה שתורמים תרומה דרמטית להפלת הממשלה, והציבור של מרץ לא סולח על זה.
לא סולח, זה בדיוק, זאת הנקודה השנייה שרציתי לומר.
הוא לא סולח לניצן הורוביץ על המינוי לטענתם המופקר, הזוי, הבעייתי.
אבל תוסיף על זה.
ותבין שבמפלגות האלה, הציבור שבחר במרץ, בממשלה היוצאת, הציבור שבחר במרץ היה הציבור שהכי רצה את הממשלה הזאת, והכי רצה בקיומה, ונדהם לגלות שפתאום מרץ המוספדת הופכת להיות חלק, חוזרת להיות חלק מהנהגה.
אבל תזכור ברק, שנייה, תן לי, תן לי.
ועל זה לא סלחו לניצן
הורוביץ. אבל זה לא רק זה, זאת אומרת, יש כאן שכבות, נוצרו כאן שכבות. שכבה ראשונה זה, קודם כל, התהליכים, התסיסה הפנימית בתוך מרץ, שהתחיל עוד עם המינוי שלה, אחד, עוד לפני החגיגות הגדולות. ואז השלב השני, הקורונה. הקורונה היא שכבה שנייה, שאומנם ניצן רואה את עצמו כשר בריאות, כמו שאמרתי קודם, יוצא מן הכלל, אבל בציבוריות הישראלית הוא לא נתפס כשר הבריאות, שבאמת הוא זה שהצליח להתמודד עם הקורונה. מה שאני מנסה לומר, נבנו פה שכבות, יש שכבה, אבא, יש שכבה, דקה, כדי לרסק אותך לגמרי, היה צריך את כל המכלול של הדברים האלה. ולכן מה שאני מנסה לומר לך בעניין הזה, שהסיפור, אני מסכים איתך ב-100% שרינאוי, זה בעצם כבר מרץ הייתה על הקצה, רינאוי פשוט נתנה את הדחיפה האחרונה אל התהום.
ואם אנחנו רוצים לחזור למה שאני קורא, המחלה הפוליטית של השמאל, זה הדווקא. אתה מקים ממשלה, יושבים בתוכה שמאל וימין, יושבת גברת כמו עידית סילמן, אישה דתייה עם שביס, ואז ניצן הורוביץ, מכל הנושאים שעומדים לפתחו של משרד הבריאות, ויש ים של נושאים, הוא מחליט להתעסק
עם החמץ,
עם החמץ בבתי חולים, בפסח, וכמעט, עכשיו, עזוב אותי, כן נכון, לא נכון,
תירוץ,
בגץ,
לא תירוץ,
עזוב,
כן, זה לא רלוונטי.
נתפס כן. בעיני הציבור הכללי ובעיני השותפים הדתיים, בממשלה החלשה והפריחה הזאת, כרצון לכפות חמץ בפסח, אתה יודע מה? בוא נגיד ככה, נותן הזדמנות, ונותן טריגר, ונותן
לאלה שלא אוהבים,
לעידית סילמן,
להחמיץ את הממשלה,
ולהגיד, אני לא יכולה יותר, אני לא מסוגלת לבוא לבית כנסת ביום שישי, שאני שותפה לממשלה, שהולכת לכפות על הציבור,
דרך אגב,
חמץ בפסח, וכאן זה עוד דבר נוסף,
ברק,
שאורוביץ כאילו קשור אליו, זובי מצד, סילמן מצד שני, שהיו
ברק,
הגלגל הגדול להפלת הממשלה.
ברק, תראה, אנחנו כבר בפרספקטיבה מאותו אירוע של החמץ. יש מי שיאמר, בסדר, קרב לגיטימי, פוליטי, דמוקרטי, ליברלי. אבל בנסיבות שהיו אז, שהכל כבר היה כל כך חלש, וכל כך עשינו ורצינו שרק לא ביבי יהיה, הגשנו את התירוץ על מגש של כסף, ובעצם החמץ גרם לממשלה להחמץ.
אני אגיד לך יותר מזה, יש קו מקשר בין המלחמה של יוסי שריד בשסניקים, והמלחמה שלו במשולם נהרי, לבין המלחמה עשרות שנים אחרי זה, של ניצן הורוביץ, בחלקים הדתיים של הממשלה החלשה והרעועה הזאת, והניסיון שלו לכפות את עניין החמץ, וכאן יצאנו צודקים, אבל נשארנו מכלום.
אני אגיד יותר מזה, כמי שמסתובב שם, יש בתוך כל מפלגה את הקבוצות האקטיביסטיות, הן קטנות, אבל כולם נשמע בתוך המערכת הפנימית בצורה, אין לי ספק, כשעל עלה הנושא של החמץ בדרך כזו או אחרת, הטלפונים בלשכתו של שר הבריאות, טלפון צלצלו, ומה פתאום, ואיך נרשה, ולא יעלה על הדעת,
וחייבים, ולתת חמץ, ולתת זכויות לאזרח, ואף אחד לא יתערב לנו בזכויות,
במו ידיהם חפרו את הקבר של עצמם.
ואז אנחנו מגיעים למנהיגה האחרונה, מרץ מבינה שאי אפשר ללכת עם ניצן הורוביץ, לאור כל מה שדיברנו עכשיו למערכת בחירות נוספת, ומזיקים עם שולמית אלוני, זה המלכה האם של מרץ, אז זהב הגלון זה סוג של נסיכה במרץ, מחזירים אותה, בשמאל אוהבים, דין התנועה, ממש, דין התנועה מחייב אותה.
היא לא רצתה באמת,
היא לא רצתה, היא הייתה מאושרת, היו לי איתה המון המון שיחות, היא הייתה מאושרת, מחוץ לפוליטיקה היא נהנתה, בטוויטר ובטורים בארץ ובפאנלים, עשתה חיים, אילצו אותה כמעט, ממש ככה דחפו אותה, כי מרץ בסכנה להתמודד מול יאיר גולן.
והיא משלמת מחיר כבד מאוד מאוד.
ממש דרשו ממנו להתמודד מול יאיר גולן, האלוף, שלא יכול להתעכל ולעבור בגרון לבוחרי מרץ, היא חוזרת, מתמודדת, מנצחת, ואז מרץ, שבאמת כבר הייתה עוד פעם על עברי פי פחד, מקבלת רוח גבית, הסקרים מאירים פנים, מדברים על 6 מנדטים, אולי 7 מנדטים, אבל רחוק מאוד מאוד מאחוז החסימה, ונראה שמרץ הולכת למערכת בחירות יחסית קלה, אולי אם תהיה בקואליציה בממשלה, אבל היא תעבור.
אפילו בשקט. לא צריך גוולד יוצא מן הכלל.
ואז יאיר לפיד מתחיל בסוג של התנהלות ובאסטרטגיה שאני עד רגע זה לא מסך פענח אותה, לאכול את הגוש מתוך הנחה שאין שום
אבל
בעיה.
אבל ברק, סליחה, אני רוצה להזכיר לך, דיברנו על זה כאן, וגם אני התייחסתי לזה בעולמות שבהם אני עסקתי בהם בתקשורת וכו. היה ברור שתהיה קניבליזציה בתוך הגוש. הסיפור המרכזי הוא כאן, הוא לא יאיר לפיד. הוא גם יאיר לפיד, אני לא מתכחש לעניין הזה. הוא בסוף ההחלטה של העבודה, מרב מיכאלי, לא להתאחד. טקטית אפילו.
אבל אני לך מילה. טכנית. אני זוכרת, זהבה אומרת לי, תקשיב, אנחנו בצרות אמיתיות, מרץ לא תעבור. ואני חושב שזה עוד פעם הגוולד הידוע של מרץ.
לא, זה לא היה
עוד פעם. אתה ריבה, תשמע, אמרת, בואי, אני ראיתי את הסקר אתמול, וראיתי את הסקר שלשום, אתם על 5 ו-6, די, אמרת לי, אנחנו בצרות, אנחנו על אחוז החסימה, אנחנו כפסע מלא לעבוד אחוז החסימה, עכשיו היא צעקה את זה, אף אחד לא האמין לה. לא האמין לה, כי זה הזאב, זאב הקלאסי. זה הזאב, זאב הקלאסי, הפעם לא האמינו לה, הפעם הלכו ללפיד, ולגנץ, ואפילו לרם, ואמרו מרץ עוברת, ומרץ לא עברה.
האמת היא, אני יכול לומר לך, ואולי לסיום, שהצעקות שלה לא היו עוזרות. אגיד לך גם למה. כיוון שכבר המצביעים שלנו, אל שבצד שלי, כבר יותר הסתכלו מי יהיה ראש הממשלה ורצו לתת את קולם, גם אם יאיר היה עומד בשער בת רבים וצועק להצביע למרץ ולעבודה, הציבור הזה רצה לתת את הכוח בראש ובראשונה על יאיר לפיד, וזה היה הסוף.
ומרץ לא עוברת, וזהב הגלון, מה לעשות? באמת, באמת, אני אומר לך ברמה האישית, אני מאוד מעריך ומכבד אותה, לא מגיע לה, אבל היא חיבטה את האור על המפלגה הזאת.
נכון, היא תיזכר לצערנו, לא מגיע לה, היא אישה מדהימה שעשתה למען החברה במדינת ישראל יותר מרבים וטובים.
ואקורד הסיום זה הנאום שלה שבו היא למעשה
מסיימת
דרכה הפוליטית, זה בטוח, אבל גם את דרכה של מרץ.
תומכי ותומכות מרץ יקרים, זהו רגע מאוד קשה עבורי ועבור החברים שלי במרץ. תוצאות הבחירות הן אסון למרץ, אסון למדינה, וכן גם אסון אישי לי. כמה ימים לפני הבחירות, כשידעתי כבר שהסכנה למרץ גדולה ומוחשית, חלף לי בדיוק הסיוט הזה בראש של כנסת שתהיה ריקה ממרץ, שהמפלגה של כהנה בתוך הכנסת והמפלגה של אלוני ושריד לא. בשביל זה עשיתי מה שלעולם לא חשבתי ששוב אעשה. חזרתי למדמנה של הפוליטיקה מתוך תקווה להציל את מרץ ולהציל את המחנה. דחפתי לאיחוד עם הרב מיכאלי, ובימים האחרונים התרעתי מספר פעמים בפני ראש הממשלה יאיר לפיד, והתרענו בפני אנשיו שהם משחקים באש, ושאם לא נזהר, לא רק מרץ, אלא המחנה כולו ישלם את המחיר. לצערי, הבוחרים שלנו קנו את קמפיין המפלגה הגדולה, והעדיפו לחזק את יאיר לפיד מול ביבי. האחריות היא כמובן גם עליי. הערכים ההומניסטיים לא נעלמים בגלל 3,800 קולות שבחרו בפתק הלא נכון. הם לא נחסמים בידי שום אחוז חסימה. אנחנו נמשיך להילחם ובסוף אנחנו ננצח. ואני אומרת לכם, גם אם החורף קשה, זה ממש לא ימנע את בוא האביב.
היינו שם. איתן כבל, ברק סרי. 103 FM.